חג שמח לכל הבאים להשתתף עמנו בלימוד המסורתי שאנחנו כבר זוכים ברוך השם זו השנה השביעית לקיים בבית מדרשנו, כאשר בערב האחרון, ערב של חיתום הדין הסופי לאחר ימים גדולים, ימים נוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, שעדיין הד התפילות נשמע כאן בבית המדרש, אנחנו נפגשים שוב כאן בעת האחרונה, שיש בה מצד אחד שמחה גדולה, שמחת החג, ומצד שני ישנה עדיין איזשהו חוט של דין, של הושענא רבה, של ריבוי, של בקשת הושענא לריבונו של עולם שיושיע אותנו לטובה ולברכה. ומדי שנה אנחנו מתכנסים כאן ולומדים. השנה הקדמנו קצת את הלימוד כי הערב היה מלא בדוברים, כיוון שהקדמנו מסתובב מטבע הדברים עד שאנשים מגיעים זה לוקח זמן, אבל אנחנו מאוד מאוד משבחים את המקדימים ובאים, ואנחנו נתחיל ונעסוק ביחד בנושא של הערב הזה. זאת השנה השביעית. חז"ל אמרו שבשביעית מלחמות. השנה השביעית שאנחנו עורכים כאן את הלימוד, התגלגל הדבר, והדבר הזה כמובן מצער, אבל גם ממשברים, וממשברים לא פשוטים, אנחנו צריכים תמיד ללמוד. ללמוד ולעלות ולהתקדם עוד ועוד. ומתוך כך, כאשר המהלכים הם יותר ויותר מסובכים, צריכים לעסוק בהם, וצריך להעמיק בהם, וצריך להתבונן בהם ברוחב דעת, ובלימוד, ובהעמקה. ולכן בחרנו את הכותרת הזאת, צמיחה מתוך מלחמה, כתפקיד, כייעוד, כראייה, מה צריך לעשות עכשיו? עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישות. יש כאן מהלך. עושה חדשות, בוא נאמר בלשון הזאת, מי שעושה את החדשות זה ריבונו של עולם. כל החדשות שאנחנו שומעים, זה חלק מתוך מהלך גדול. ומתוך כך, יש לפעמים מלחמות. והמלחמות הללו בעל המלחמות, וזה ביטוי מאוד מוגדר, מכיוון שישנם מהלכים שנראים בעינינו כמהלכים טבעיים, שמתנהלים בהרגלו של עולם. אבל ישנם מהלכים שברור שהבעלים עליהם, שהמנהל אותם, שהמקדם אותם, זה בעל מלחמות. ועל ידי כך, זורע צדקות. יש איזשהו תהליך שמתחיל כזרע קטן, שהולך ומתפתח לאחר מכן, והצמח הולך וצומח ומצמיח ישועות. בערב הזה, שהוא ערב האושפזין של דוד המלך, אותו ערב שעליו, אותו דוד שעליו נאמר את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, מצמיח ישועות, אותה צמיחה שמתחילה מראשית שהיא מצער ואחרית שהיא תסגה מאוד, זה התהליך שאנחנו לומדים אותו, שאנחנו ניגשים לעסוק באיש המלחמה ואיש הקודש בדוד המלך. שאנחנו נמצאים כאן באושפיזין שלו, ואליו אנחנו ניגשים כשאנחנו עוסקים בנושא שלנו, שזה נושא המלחמה. כיוון שהדברים שאני אומר אותם זה רק כדברי פתיחה, שהמרצה הבא אמור להגיע עוד זמן קצר, אז רק ננסה אולי להתוות איזושהי אמירה, איזשהו קו, איזושהי התבוננות, שהיא מאוד משמעותית כשאנחנו עומדים לראות את מה שמוטל עלינו כלפי העתיד. אנחנו יודעים ששני שבטים, שעל פניהם הם ממש הפוכים זה לזה, זכו בברכת הארי. דן גור אריה יזנק מן הבשן, ויהודה כערבץ כערי וכלבים יקימנו. דן ויהודה מהווים שני שבטים שכשנעמיק בהם ולאחר מכן נגיע לגילוי ולגיבוש שלהם במציאות, נראה לאיפה הם מובילים, הם בעצם שני מהלכים של התגברות כארי של עם ישראל. דן ויהודה נמצאים בשתי הקצוות. מצד אחד יהודה, שהוא הראשון, הוא הולך קדימה, הוא נמצא בראש המחנה, ודן הוא האחרון המאסף לכל המחנות. הוא זה שמסיים וסוגר את המעגל כולו. אצל דן יש איזושהי אמירה כזאת, רומזת, ובחזל באופן ברור, שדן יש בו את הנחשלים, את אלו שנמצאים בסוף. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, אומרים חזל, זה שבטו של דן שהיה בסוף, הוא זה שהיה אחרי לאסוף את כל האבדות מאחורה שנפלו במהלך במדבר, וכאשר המלאק פוגע, הוא פוגע בדן. הם הנחשלים שנמצאים מאחורה. לעומתו, יהודה הוא בעל הגבורה. הוא זה שהולך בראש המחנה והוא כובש את הדרך. הוא פותח את הפתח כדי להגיע למטר. כאשר באים לבנות משכן, אומר ריבונו של עולם, יש ליטול את שתי הקצוות הללו. מצד אחד את אוליאב בן אחי שמח למטה דן, ומצד שני את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. שניהם ביחד מתכנסים סביב עבודת הקודש של בניית המרכז הרוחני של השראת שכינה בעם ישראל, וצריך את שניהם. שניהם זה מהלך שמשלים זה את זה. עד כדי כך שאחד הפרשנים מסביר שכאשר שלמה בונה את המקדש, שזה כבר הנחלה, כאן קורה תהליך דומה. גם כאן מצד אחד ישנו מלך בית דוד שבונה את המקדש, שהוא שלמה, ומצד שני ישנו חירם מצור, חירם זה שהביא ודאג לעצים לבניין, שהוא מדן. והרלב"ג כותב דבר נפלא מאוד. שני עמודים שעליהם עומד הבניין מבחינה סמלית, שהם עומדים כעמודי תווך שכל הנכנס והמתקרב למקדש רואה את שני עמודים לפניו, זה עמודי יכין ובועז. אומר הרלב"ג, והוא מביא איזשהו מדרש, ששני העמודים הללו קוראים על שם שני השבטים. כאשר בועז זה אבי שבט, אבי המלוכה בישראל מצד יהודה. בועז, אבי דוד, עד שלמה. ויכין, כאן אנחנו מגיעים אל הדמות אולי שמתוכה הדברים מתחילים להילמד, יכין מרמז הדבר על אותו בית אשר הבית נכון עליהם. כך כתוב בשופטים. כאשר שמשון עומד ואוחז בשתי ידיו את עמודי הבית, אשר הבית נכון עליהם, ואומר חזקי נינה ואמצי נינה אך הפעם הזאת, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי מן הפלישתים, והקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה, והבית נופל עליו והורג אותו, אבל רבים רבים פלישתים 40 שנה הם לא מצליחים להתקומם. יכין על שם הבית נכון עליו. עומדים שני עמודים בפתח המקדש. נכנסים בין שני העמודים הללו כל הנכנסים אל הקודש פנימה, כאשר שני העמודים זה דן מצד אחד ויהודה מצד שני. אם נרצה, שמשון מצד אחד ודוד מצד שני. אותו שמשון הוזכר לראשונה, לפחות על פי רש"י, הרבה הרבה לפני שהוא נולד. הרבה לפני ששמשון נולד, ראה אותו מישהו ברוח הקודש ונזדעק ונבהל והתפלל לריבונו של עולם. כי כאשר לומדים את ברכת יעקב לבניו ומגיעים לברכתו של דן, ועידן נחש עלי דרך, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, פתאום אומר יעקב, לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם. זה משהו מאוד מוזר שקורה שם. באיזשהו מקום רואה, אומר רש"י, רואה יעקב את השופט המרכזי שיוצא משבט דן, שהוא שמשון, והוא רואה בו משהו. הוא רואה בו, אומר רש"י, את אותה צורה שבה הוא פועל. הוא נושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. פירוש, הנחש מגיע, הוא נושך את הקוויים של הסוס, כנראה על הסוס הזה יושב אויב כלשהו, הרוכב נופל אחור, על ידי כך כנראה הוא מרוצץ את הנחש, ועל ידי כך כנראה גם כן הרוכב נופל מהסוס שלו. אומר התורת משה, אלשך, אומר שזאת הייתה הדרך של, של הפעולה של שמשון, כאשר שמשון בא וניסה ללכת ולהציל את ישראל מיד כל מה שעוד מעט נעמוד עליו, מה שקורה שם. השמשון הולך ומצד אחד פועל, פועל בגבורה עצומה, אבל נופל. ויפול רוחבו אחור. ועל ידי כך שהוא עצמו נפל עליו הבית, אשר הבית נכון עליהם, על ידי כך נוצרה תשועה גדולה מאוד. אבל יעקב אבינו קם וצועק לישועתך, כי הביתי השם. אני רוצה תשועה מסוג אחר לחלוטין. יותר מזה, כתוב באחד הספרים, שהשם יוד קי וו קי, שם המפורש, לא מופיע בספר בראשית מרגע מכירת יוסף ועד הפסוק הזה. זאת אומרת, כל פעולת מכירת יוסף, ירידתו וירידתם אחר כך למצרים, אין שם השם. יש, אלוקים יענה את שלום פרעה, בילדיי וכו'. שם אלוקות נמצא, שם הוויה לא נמצא. פעם ראשונה שיעקב בא ופורץ, כביכול פורץ את המחסום, זה שהוא קורע באמצע הברכה, הוא עושה הפסקה באמצע הברכה, ואומר לי שועתך קיוויתי השם. מה הולך כאן? מה קורה כאן? כשאנחנו מתבוננים לרגע אחד, במאבק הזה של שמשון, ומנסים לנתח אותו לא מצד שמשון, אלא מצד העם הפלישתי, אשר שמשון הוא חלק ארוך ארוך מההתמודדות איתו. עם מאוד משונה הפלישתים האלה. הפלישתים הללו באים משום מקום והולכים לשום מקום. הפלישתים הללו הם לא אחד משבעת העממים אשר יושבים בארץ ישראל. הלו את פלישתים העליתי מכפתור או מקיר, אחד מהמקומות שם. פלישתים בכלל, היצירה של פלישתים אשר משם יצאו פלישתים, ואיזה משהו שרש"י אומר היום מצרים, והיו איזה מין משהו שהוא חסר שורשים, איזה משהו שנעשה בדרך זנות, פתאום נוצרה איזה מין מציאות כזאת שנקראת המציאות הפלישתית הזאת, והיא מגיעה מעבר לים, והיא ניצבת בארץ ישראל, מתי? מזמן. עוד הרבה לפני שמשון, היא נמצאת עוד, מופיעה לראשונה ברגע שאברהם אבינו מתחיל ללכת בארץ כנען. ואברהם אבינו מנסה לחפור בארות. הוא מנסה לטעת שורשים בארץ, מנסה לגלות את מה שתמון בארץ הזאת. פתאום קופץ איזה אבי מלך. פתאום קופץ איזה מין משהו שכל פעם מנסה להפריע. הוא מנסה להפריע ליצירת הבארות. הוא מנסה להפריע ליצירת האומה, כי כאשר נולד יצחק, אז הליצנים אמרו, מאבימלך התעברה שרה. זאת אומרת, אין פה שום משהו שבאמת מתחדש כאן משהו חדש. הכל זה איזה מין תוצאה של משהו פלישתי כזה, שכל פעם קופץ עלינו ועוצר את התהליך. אצל אברהם. לאחר מכן, יש איזה ברית. לא פשוטה כל כך הברית הזאת שאברהם קורא את רשבם לפני פרשת העקידה. לא פשוט. והנה יצחק עוד פעם. ושוב באים הפלישתים ומנסים לסתום את הבארות. פלישתים הולכים וקונים להם שביטה בארץ ישראל. עד כדי כך שכאשר יוצאים ישראל ממצרים ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. הפלישתים עומדים כצור חלמיש בפתחה של ארץ ישראל, וכנראה שהם עשו את זה כבר במעגל ראשון, כאשר בני אפרים עלו לפני הזמן, והם עוצרים את הדרך. לפלישתים יש איזשהו תפקיד מאוד מאוד מעניין. פלישתים, הייתי מגדיר את זה בלשון כזאת, כשם שיש עמלק של עם ישראל, שברגע שעם ישראל מגלה את הצדדים של הקודש שיש בו, עומד לפני מתן תורה, מופיע איזה עם שעניינו ליצור ליצנות כלפי כוח של גילוי אמונה בעולם. והוא בא ואומר, העם יצא ממצרים ניסים גדולים אשר קרחה בדרך. יש עמלק, שזה עמלק של ארץ ישראל. ברגע שעם ישראל בא ומנסה לקחת ולטעת שורשים בארץ ישראל, ברגע שהוא בא להתיישב, קם פתאום העם הזה, שאין לו שורשים, ולכן הוא ליצני לחלוטין. עמלק זה עם של ליצנות. זה עם שעומד לראות בשחוק שמשון, פשוט לעשות איזו מסיבה כזאת של ליצנות. זה ליצנות על התהליך של יישוב ארץ ישראל. זה לקחת את הפעולה של אברהם ההולך לחפור ולעצור אותה. לקחת את מה שיצחק מנסה לגלות ולעצור אותו. לעם שנכנס לארץ ישראל ולעצור אותו. והפלישתים הולכים ומתרחבים. והפלישתים האלו הופכים להיות העם הדומיננטי ביותר, יותר מאשר כל אחד משבעת העממים האחרים. יהושע כל גלילות פלישתים לא מצליח לכבוש. והפלישתים הולכים ומגיעים עד הגלבוע. זאת אומרת, הם נמצאים באזור עזה, גת וכולי, עמק רפאים, הגלבוע. יש שלבים שבו לא יימצא חרש בכל ארץ ישראל, מכיוון שהפלישתים עוצרים והם עשו איזשהו מין איסור לעשות עבודות ברזל כדי שלא יהיה כלי נשק לעם ישראל. שמשון בא ונכנס למציאות כזאת, למציאות של חולשה אדירה שפלישתים יוצרים בקשר לעם ישראל, לארץ ישראל, והוא מנסה לעבוד באיזשהו סגנון, הייתי מגדיר אותו, שנובע מהכוח לא של צבא גדול, לא של מציאות של הליכה עם הרמת גלים. שמשון, הנקודה המיוחדת של שמשון זה היותו נזיר. הוא בא מצד היותו מחובר אל הסגולה של עם ישראל. הוא מחובר להיותו יהודי המחובר לשורשיו. הוא מהרגע הראשון שהוא נולד הוא מחובר לסגולה הפנימית שנמצאת בתוכו. הסגולה הזאת נותנת לו עוצמות שהן עוצמות של גבורה, שגם עוצמות של כוח. אותה הנזירות היא זאת שכאשר גוזזים את חליפות שעריו, אז הוא מפסיק את כל התהליך הזה. שמשון פועל מצד הסגולה. הוא פועל מצד היותו מחובר והולך בגבורה אדירה כי הוא רוצה להציל את ישראל מיד עושקיהם. למה? כי לעם ישראל לא ראוי שיהיה לו בארץ ישראל עושקים שיהיו בתוכו. סוג כזה של הצלה, זה סוג, הייתי קורא לזה של, לא של יוד קי בב קי, לא של גילוי שם השם בעולם, אלא של כוח שנובע מאומה בריאה שרוצה לחיות את חייה בארצה, וישנם פלישתים שמנסים לסתום כל הזמן את הבארות. נקפוץ רגע אחד כדי להיפגש עם שמשון בסוף הדרך, אל נקודת המפנה. נקודת המפנה היא פשוטה מאוד. מפנה כפשוטו. זאת אומרת, הפלישתים נעלמים כמו רוח מהארץ. כשם שבאו כן הלכו. יופיעו בסוף עוד פעם. באיזשהו שלב בכלל אחרת. כאשר דוד עומד במערכה וניגש שם וכולם מתאספים בעמק האלה וכולם שומעים את הליצנות. את אותה ליצנות הפלישתית הידועה, שהדגם העליון שלה זה אותו גוליית הפלישתי של לובש כובע וקסקסים, עושה המון רוח, ועומד מול מחנה ישראל, נוצר בעם תחושה של רפיון, של פחד, של רצון להיכנס לאוהלים, לברוח, לא רוצים להתמודד יותר מדי. עברנו שנים כל כך מרובות של התמודדות עם כל מיני שלבים של בעיות שהפלישתים עשו לנו ברחובותינו ובמקומותינו שאנחנו בורחים לאוהל. וכאשר עומד גוליית ומחרף מערכות אלוקים חיים ואומר מי יכול להילחם נגדי, הפתרון של עם ישראל זה לברוח לאוהל, לנסות עכשיו להתכנס פנימה, לא להתמודד יותר מדי. אז מתחילה התכנסות, והנה דוד מגיע. כאשר דוד מגיע, בעצם זה הרי כל כך פשוט, זה פשט בתנך, זה לא לימוד עמוק, זה פשוט כתוב. כשדוד מגיע, הוא לא מסוגל, אולי באופן בולט, לבוא עם הכובע והקסקסים. לא התנסיתי באלה. לא כי לא צריך את זה. שיסתכל באיגרת למדבט של הרב, יראה שהרב כותב צריך, אבל לא מזה זה נובע. הוא מגיע ואומר, אני בא מכיוון שדבר אחד, אני לא בא כי אני. אני בא מכיוון שאתה גוליית, את מי אתה מחרף? אתה יודע את מי אתה מחרף? אתה מחרף את מערכות אלוקים חיים? אתה יודע איזה מלחמה אתה נלחם פה? אתה נלחם נגד שם שמיים. אתה נלחם נגד יוד קי וו קי. אני עכשיו אבוא ויראה לך מה עושים עם מי שמחרף אלוקי מערכות ישראל. דוד קורא שם שמיים על מלחמות ישראל. דוד יוצא מהכינוס הזה של הגבורה הישראלית, של התוקף הגדול, של היותנו עם שיש לו זכויות היסטוריות, ואנחנו באים מצד איזושהי נקודה ראשונית כזאת. דוד הוא הראשון שאומר, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. אנחנו נלחמים כדי ששם השם יהיה גלוי בעולם. כי אנחנו שלוחים של שם שמיים. כי השם מלכנו.
נתגן עולם מלכות שדי.
אכן. ולכן, כאשר זה כך, באותו רגע הולך גוליית. מסתכל עליו. הוא לא מבין את השפה. הוא מחרף. עם העוצמה הזאת, דוד נוטל את אותם החלוקי אבן כנגד חמישה חומשי תורה, חמישה חלוקים, אומרים חז"ל, שזה העוצמה הפנימית של המחוברות לתורה, וגמרנו. ואז נשים לב דבר מדהים שם שכתוב בפרק, לוקח דוד את ראשו של גוליית, ומביא אותו לירושלים. איזה ירושלים? איפה ירושלים? ירושלים דוד עוד לא מלך, עוד לא כבש אותה, יבוס. אבל דוד יודע שעכשיו אני מתחיל מהלך שסופו יהיה נכון בית השם בראש הערים וניסה מגבעות ויעלו עליו עמים רבים ויאמרו נורם לכל נלכה בדרכיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה הפשט. ולכן דוד לוקח את הראש הזה ואומר, הראש הזה הוא סמל למה שצריכות להיות המלחמות בקומה הבאה שלהם. בקומה הבאה של המלחמות זה גמרנו את המלחמות שעניינם גבורת שמשון שהיא נפלאה, אבל היא יכולה לעמוד עד ויפול רוחבו אחור. יכול עד אותו שלב שבו בתשקוט הארץ כך וכך שנים. זה מה שיעקב אבינו צועק ואומר, לישועתך קיוויתי יוד קי וו קי. את הנושא של ישועות שנובעות מצד תהליכים ומצד איזה שהם דברים שיוצאים מתוך גבורה אנושית, אנחנו נמצא באיזשהו מקום. פתאום מתברר שאין כבר כוח. פתאום מתברר שכולם בורחים לאוהל. ואז מחכים למצמיח ישועות. לישועתך קיוויתי. מחכים לדוד הקטן. יכול להיות שהוא לא מתמחה באיזה שהם... כי יכול להיות שלפעמים שיש טנקים, אז אם זה הראש, עובדים עם טנקים, אז לא תמיד מצליחים. כי תופסים שהטנקים. אז מישהו יעשה מימול, יעשה איזשהו משהו שיכנס בתוך המרכבה בפנים. אם עובדים עם המישור של טנקים, זה לא ילך. כי המלחמה היא מלחמה על שם השם. כשאנחנו עומדים בשלהי מלחמה, שהייתי אומר מבחינה מסוימת, מי שקרא לה את הכותרת של מלחמה על שם השם, לצערנו זה שוב, זה לא אנחנו. כשעומדים אויבינו מהצד השני, והם אומרים את זה, הם אומרים אנחנו הולכים בשם האלוהים שלנו. כשאנחנו קוראים את שמנו על שמו, כשאנחנו קוראים את מנהיגינו על שמו, כשאנחנו לוקחים את גדולי פוסקי דתנו וקוראים לו על שמו, אנחנו הולכים להילחם מלחמת קודש. ואז עומד לפנו עם של שמשונים, שלא מבין, אני עד היום התמחיתי בטנקים, מה אתה בא אליי עם כל מיני דברים כאלה? מכיוון שהקריאה אלינו עכשיו זה לעבור מהפאזה של שמשון לפאזה של דוד. מהפאזה של היותנו באמת בעלי גבורה אדירה. בעלי כאלו שהצליחו בדור הזה לעבור ולהגיע לניצחונות גדולים ולתקומת ישראל מצד כוח הסגולה. מצד היותנו עם שמסוגל להגדיר את עצמו ולדעת שהוא קיים ויש לו זכות להילחם על קיומו. כנראה שיש שלב נוסף. כנראה שהמלחמות שאנחנו נלחמים זה עכשיו עובר לשלב של מלחמות שבאופן ברור צריכות להיות מלחמות עם קריאה בשם השם. הזכרנו את המלאק בתחילת הדרך. המלאק, המלחמה, היא מלחמה על ירושלים. זה ברור. שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להכריז זרעו של המלאק, לבנות להם את בית הבחירה. המלחמה הזאת, ראש הגבעה, ראיתי באחד הספרים, שראש הגבעה בגימטריה ירושלים. מחר אנחנו עומד על ראש הגבעה. איפה? בירושלים. הגימטריה של ראש הגבעה זה ירושלים. אבל איזה ירושלים? ירושלים בכתיב מלא. יש בסך הכל מקום אחד בתנ"ך שבו מופיע ירושלים בכתיב מלא. בדרך כלל זה מופיע ירושלם בכתיב חסר. המקום היחידי שכתוב ירושלים בכתיב מלא זה בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם ונלוו אליה גויים רבים. זאת אומרת, הפסגה של מלחמת עמלק זה לקרוא לירושלים כיסא השם. זה אותו מקום שבו מפסיקים שהכיסא יהיה חסר, הוא יהיה ככה רועד, מכיוון שלא ברור בדיוק מי המלך, ואז אם אלה אין השם שלם, ואין הכיסא שלם. מתי מלחמת עמלק מגיעה לקיצה, מגיעה לסיומה? באותו רגע שבעת ההיא. מי יקרא לירושלים כיסא השם? ונלוו אליה גויים רבים. ונברחו בך כל משפחות האדמה. שאברהם שמתחיל את הדרך הזאת, נוטע את המקום, וזוכה בסוף ששם, בבית השם, אכן כיסא השם ניצב איתן. זה המלחמה שהיא מלחמת עמלק. דוד רואה את מלחמת הפלישתים כאותו עמלק של ארץ ישראל, כאותה נקודה בדיוק. הוא מביא את ראש גוליית לירושלים, כי הוא מבין שגם החיבור לארץ ישראל, החיבור הזה שיהיה חיבור איתן, יוכל להיות רק ברגע שבו הכיסא יהיה כיסא עם שם שמיים ברור ופשוט, בלי כל מיני הגדרות כאלו ואחרות. תהיה כאן אמירה מאוד ברורה, כי את מלחמת השם אדוני נלחם. כך אומרים עבדיו של דוד לדוד. דוד יוצא למלחמה, והוא מוגדר כי מלחמת השם אדוני נלחם. ולכן כאשר אנחנו נמצאים ביום הזה, שזה יום חיתום הדין, יום של הושענא רבה, יום של האושפזין של דוד המלך, אנחנו מצד אחד לוקחים באהבה גדולה מאוד את הערבה. כי הערבה היא מין שמשונית כזאת. מה שיש בה זה הרבה סגולה. בערבה אין זכויות, אין בה יותר מדי תורה ומעשים, אבל יש בה המון המון ערבה, עריבה, עריבות. כל ישראל עריבים זה לזה. נוטלים את הערבה, זה יום שבו מדגישים את הערבה. אבל נוטלים אותה ביום של דוד המלך. כי אנחנו לא מסתפקים בערבה כערבה. אנחנו רואים אותה כדבר הכרחי, כי עם ישראל מורכב מהרבה מאוד ערבות. אבל אנחנו מצרפים אליה את דוד. כשאנחנו עושים, אומרים בהושענא רבה, אנחנו אומרים דברים מדהימים הרי. בסיום של ההושענות, אנחנו אומרים אני והוא, הושיע נא. אני והוא הושיע נא באחד המשמעויות היותר עמוקות שלו, זה מה שאנחנו אומרים בעצמנו בהמשך הפיוט, כי הושעת האלים בלוד עמך, בצעיתך ליש עמך. ויושע, ויבשע, כי הושעת הגוי ואלוקיו. מה זה הדבר הזה? כביכול, כל זמן שאנחנו לא מנצחים, ריבונו של עולם לא מנצח. כביכול, כל זמן שאנחנו נמצאים ברפיסות ידיים, כביכול ריבונו של עולם צריך תשועה גם כן. אני והוא הושיענו. אמו אנוכי בצרה. בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. כביכול ריבונו של העולם עומד ומחכה לנו, שאנחנו נקרא בשם שמיים. זה התפילה הגדולה להושענה. שנוטלים ביום של דוד המלך את ההושענה הזאת. ואנחנו באים ואומרים, אני והוא הושיענו. אנחנו בעצם באים כשנסיים את ההושענות ונדבר על, 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 על כל תהליך הגאולה של כל מבשר, מבשר ואומר, התהליך הזה זה התהליך של אני והוא הושיענה. זה התהליך שעל ידי דוד המלך, על ידי הפעולה הזו של קריאת שם שמיים, על ידי המהלך הזה, צומחת הישועה. וייתכן שאולי אנחנו זוכים להיות ברגעים כאלה, בהיסטוריה של צמיחה של הגאולה שלנו בארץ ישראל, שמדינת ישראל מצפה למלך ישראל. היא מצפה בעצם לקריאה של שם השם על המדינה, של שם השם על התהליך, של שם השם על כל הדברים המופלאים שנבנו כאן. ולכן אנחנו נדחקים, אנחנו באים ועומדים אל מול פני המשימה הזאת, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסייע שעוד השנה הזאת, עוד תוך כדי כניסה לשנה, שיהיו בה הרבה בשורות טובות, ישועות ונחמות, אכן נזכה לשנים ולתשועה ולהצמחת ישועה שלמה בעזרת השם.
אמן.
אנחנו, הגיע המרצה? אנחנו מזמינים את התזמורת שתלווה אותנו, החורים הנפלאים שלנו, אביחי.